טוב, אז אנחנו בפרק נוסף של מכירת חיסול, והפעם אנחנו נתעסק בנושא שהוא הגזע של החיים, העיקר, השור של החיים, והוא הלידה. כפי ששמים לב, יש איזה סוג של משבר אמון שקשור גם בחיסוני הקורונה וגם בחיסוני השגרה, ויש איזה תנועה ורצון לשוב אל הטבע, לשוב אל מרחבים טבעיים של לידה, בין אם זה בבתי חולים, בין אם זה לידות ביתיות, ואנחנו הזמנו את גילה רונאל, שיותר מ-30 שנה במרחבים של הלידה, ידועה בכינויה האימא של הדולות, מכשירה דולות בלניאדו ובית חולים וולפסון, המון המון שנים, כתבה ספרים בנושא, לפעמים היא גם משתכשכת במי שפיר ואותה שיליות בלילות. פתיח ומתחיל. לגילה רונאל ולביטיה שלו.
שלום לכם.
לביטיה יש גם תואר באדריכלות וגם תואר בפסיכולוגיה, אבל היום היא מתעסקת בעיקר בניטור סטרס.
נכון.
יופי, אז תודה שבאתם ותודה שאתם כאן.
תודה שהזמנת.
הכבוד הוא לי, ואני גם חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ותמיד יש מה לחדש וכלים לתת לילדות, אבל גם לגברים ובכלל. אז אנחנו נדבר על לפני הלידה, מהלך הלידה ואחרי הלידה, אבל לפני זה בוא ניגע בנושא שהוא חשוב, וזה לידה בשנתיים האחרונות, לידה בזמן הקורונה. מה בעצם, כמו שכל כך הרבה דברים הושפעו בעולם מהנושא של משבר הקורונה, בוא נדבר על זה. אז קודם כל, איך את רואה, כיצד השנתיים האחרונות שינו את פני הלידה? איזה אתגרים חדשים עומדים?
טוב, קודם כל, השנתיים האחרונות היו מאתגרות מכל
תחום.
תחום שהוא, ואם אנחנו מדברים על סטרס, אז הסטרס היה חי, קיים, בכל התחומים. את נושא ההיריון והלידה, הסטרס פגש, אני חושבת, בעצימות יתר. אנחנו יודעות ויודעים שהרבה מאוד פעמים, או בחלק גדול מהמקרים, נשים בהיריון סוחבות גם איזשהו סטרס איתן, שיש את יש את הדאגה הטבעית לפרי הבטן, שזה משהו מאוד טבעי, זה חלק מההפיכה של אישה לאם, ואחר כך ההתכוונות שלה לשמור על הגורים, זה נהדר. אבל יש גם סטרס תרבותי, ואנחנו לא יכולים שום תחום בתחום החיים שלנו להפריד את זה מהתחום התרבותי שלנו. וההתייחסות החברתית להיריון מראש זה כמו על איזשהו משהו שתכף הולך להתפוצץ. תכף הולך לקרות משהו. עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו גם מלומדים וקוראים ולומדים את העבר. אנחנו יודעים שהצומת הזה של הריון ולידה זה צומת שבו אנשים יכולים לאבד פרי בטן, ובמקרים יותר נדירים גם את החיים של האישה. אנחנו לא חיים באיזה וקום וחושבים הכל פיות, פרפרים, צרצרים וכאלו. אנחנו יודעים שזה לא ככה. אבל אנחנו גם יודעים שזה ממש מדובר על קצה. מדובר על מספרים מאוד מאוד קטנים, שלשם כך יש רפואה. ואנחנו מודים על הרפואה. ותכף אני אגיד עוד דברים על הרפואה המודרנית.
אז את אומרת, האווירה הכללית של הסטרס, בין עם הסטרס האישי ובין עם הסטרס הכללי, ההלם, הפחד, אני טוען שהיה בו גם הרבה ממדים של הפחדה, שהתקשורת לא סייעה לעשות אותנו.
בוא נשאר רגע בלפני הקורונה, כי עוד לפני הקורונה, נשים קיבלו מסרים מאוד סטרסוגנים בהיריון שלהם. אם לא תעשי את הבדיקה הזאת, יהיה ככה, ואם לא תעשי את זה, יהיה ככה. כאילו שזה לא חלק מהאבולוציה שלנו, כמו שאנחנו יודעים לנשום, כמו שאנחנו יודעים ללכת, אז נכון, יש פתאום אנשים שבגיל צעיר מקבלים את כיף לב, אבל בגלל זה אנחנו לא כל הזמן מסתובבים עם קוצבים או מכונות הנשמה. הדברים יכולים, הם עלולים לקרות בהיריון כמו שהם עלולים לקרות בחיים. אבל אני חושבת שגם קצת בגלל התרבות שלנו ואולי היהודים, שפרי הבטן נורא חשוב והמשפחה מאוד מאוד חשובה, הריון הופך להיות סטרסוגני. עכשיו, הדבר האחרון שזה צריך להיות זה זה. כי אנחנו אמורות להפריש הורמונים שהם משפרים את המצב של האימא בהיריון ושל העובר, כדי שיהיה כמה שפחות סטרס. ועכשיו נגיעה הקורונה. ההפחדה שהייתה בקורונה, בתחילת הקורונה, אין לה אח ורע. תחשבו ששוטרים רדפו אחרי אנשים לתוך הים.
נכון.
זאת אומרת, חשבו שיש כאן איזושהי מפלצת שמסתובבת, לא נראית, ותוקפת את כולם. ונשים בהיריון, שהאינסטינקט שלהם זה באמת לשמור, רק לשמור על שאף אחד לא יקרה שום דבר עליהן ולפרי הבטן שלהן, לתינוק שלהן, אז נכנסו לסטרס מאוד מאוד גדול, ואז התחיל השבועיים, שלושה, ארבעה הראשונים של הקורונה היה כאוס מוחלט, לא ידעו מי יכול ללוות את היולדת, למה אם היא צריכה להיות עם מסכה, בלי מסכה, לנו...
וואו, כמה קשה זה
ליולדת. זה נורא קשה. אני זוכרת, הלידה האחרונה, לפני הקורונה, אחרי הקורונה, הלוויתי עוד לידות, אבל האחרונה הייתה ב-13 במרץ, כשב-15 נכנסנו כבר לסגר, וב-13 עוד אף אחד לא יודע אם כן צריך מסכות, לא צריך, אבל המתח כבר היה באוויר, ושבוע אחר כך כבר נתנו אישור רק למלווה אחד, ואסרו כניסה של שני מלווים, זאת אומרת שגם דולות הודרו מחדר לידה. למזלנו זה ערך שבועיים בערך, היה לחץ גם של הדולות וגם של הקהל הרחב, וקיבלנו בחזרה את האישור להיכנס לחדרי לידה. אבל אני זוכרת, אני הייתי בבית ודיברתי עם יולדת בטלפון, והיא לוחצת, והיא אומרת לי, גילו שאני צריכה את הידיים שלך על הגב שלי, ואני בוכה בבית, והיא בוכה בחדר לידה, ולא יכולתי לעשות כלום, כי הייתה צריכה לבחור בין בן הזוג שלה לביני. אז המשפט שלמה הזה, זה הברור שאם היא תבחר בו, זה יכול להשפיע אחר כך על הזוגיות, ואם היא לא בוחרת בו, בקיצור, זה הכניס נשים וגברים למצבים מאוד מאוד קשים, וגם את הצוות.
כן.
מילדות שרגילות, שרובן רוצות איזושהי תקשורת טובה עם היולדות, נאלצו להיות גם עם מסכות, גם עם, איך קוראים לזה?
מסריחות, סליחה.
איך קוראים לשקופים האלו? שקפים.
כן, שקפים.
גם עם השקפים האלו.
כן, מה שמנתק את התקשורת הבין-אישית של הבעת פנים.
אז כולנו אמרנו בהתחלה, כן, רואים את החיוך בעיניים, אבל תחת, סברים. אין את זה. אז גם אנשים בתוך חדרי לידה נכנסו לאיזשהו סטרס.
גילה, קודם כל אני מרגיש ממך, ואני כבר מרגיש שאת מרגיעה בתוך חדרי הלידה. זה כבר ניכר ממך, ורואים שזה... אבל יש לך נתונים, או את יודעת על לידות שקטות שהיו בשנתיים האחרונות, על יחסיות?
אין לנו נתונים מהארץ. אוקיי, אז אני רוצה רגע להגיד, אני אעשה איזושהי פסקה קצת על המערכת. כל האנשים שאנחנו רואים עכשיו בעמדות מפתח, הם ממשיכים מדיניות שהתחילה לפני הרבה עשרות שנים, ואולי אפילו מאות, אוקיי? כי מהרגע שהלידה נכנסה לבית חולים, והרופאים שהיו בהתחלה קיבלו גם את ההכשרה שלהם בכנסייה, אז מהרגע שבאירופה נכנס הממסד לסיפור, או שנשים הוכנסו לחדרי לידה, התחיל מצד אחד הבלגן המאוד גדול, ומצד שני התחילו לחתור לפתרונות, למקומות איפה שצריך באמת פתרונות, שהם לאו דווקא פתרונות של הלדת עם דולפינים, פרפרים וציפורים. אז מצד אחד אמרו, המסר היה לנשים, את לא יודעת ללדת. את לא יודעת ללדת, אנחנו נילד אותך, שזה מסר שגם היום אני שומעת, לפני כמה זמן אמרה לי מישהי שעשתה הכנה ללידה, שמנהל המחלקה, שהיא מטופלת שלו, אמר לה, עזבי הכנות ללידה, תבואי הנה, אנחנו נילד אותך. כלומר, אנחנו יודעים מה לעשות. ומבחינת התפיסה שלי, ואני חושבת שזו תפיסה שהיא לא רק שלי, היא תפיסה של הרבה מאוד נשים וגברים, ומילדות וחלק מהרופאים, זה שהאישה היא אחראית על התהליך הזה, כמו שהיא אחראית על זה שהיא הולכת לעשות פיפי, נכון. כמו שהיא אחראית על הנשימה שלה.
יותר מזה, צריך לאפשר לה את המקום והחיבור הפנימי והתשוקה שלה לעשות את המהלך הזה, לתת לה את המרחב, כי יש לזה ערך בריאותי יקר מאוד.
ויש לזה ערך אבולוציוני לתינוק שלה. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר להקל בראש, ואיכשהו נכנסנו ללופ שנשים נכנסו לחדרי לידה. הרי בהתחלה, עד שדוקטור זמל וייס במאה ה-19 גילה את הסיפור של הזיהומים, מכירים? אוקיי, אז זה היה דוקטור זמלווייס שהוא היה ממוצא הונגרי, הוא עובד באוסטריה, והוא בעצם זה שהכניס את הסניטציה לבתי חולים. הוא שילם על זה בחייו, הוא השתגע. אבל הוא זה שהבין שנשים מתות בגלל זיהומים בבתי חולים, כי לפני כן נשים ילדו בבית, והסביבה החיידקית הייתה סביבה שאם הבית לא היה מזוהם, אז היא הייתה סביבה שהיא מכירה והכל בסדר, אבל מהרגע שנכנסו לבתי חולים והרופאים היו, אז הוא קודם יכול היה לטפל באבצס פתוח, ואז ללכת לילד. וברגע שהוא מכניס את היד לרחם, אחרי שהוא טיפל באבצס, הזיהום הוא עבר לאישה, והיו תקופות שכל 3-4 נשים מ-10 נפטרו. באירופה. בקיצור, אנחנו מגיעים, אז התחיל כאוס נורא גדול שהממסד והרופאים לקחו עליהם את האחריות על הלידה. זה הופקע מידי המילדות שנחשבו מכשפות וחלקן הועלו על המוקד, וגם היום קצת. נדבר על זה. ורופאים,
מילדות קשה לקבל ביטוח לאחריות מקצועית. יש עניינים
מיילדות בית לא מקבלות היום.
לא מקבלות. ביטוח, נכון, ויש נכון. לזה סיבה. תכף נדבר על זה. עוד שאלה קטנה בנושא של הקורונה, וניגע בכל מה שאת אומרת. היחס שלך לנטילת חיסון, לנשים הרות? אני יודע שאת לא רופאה, דיסקליימר, נכון. את מיילדת.
אני לא מיילדת.
דולה, סליחה.
אז תראה, באופן אישי, כשאישה מגיעה אליי, אני לא נותנת לה ייעוץ לחיסונים. כן. בכלל.
Okay.
אחד הדברים החשובים בעיניי, ואני חושבת שאנחנו לא כל כך יודעים את זה, במיוחד בישראל, זה שכל אחד אמור להיות בגבולות הידע שלו. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. כל אחד הוא גם עוד משהו. כל אחד. אז נכון שנידעו לה כבר 30 ומשהו שנה, אני לומדת המון, אני קוראת המון, אני מכירה מחקרים, אבל אני אומרת, אני זה לא הסמכות. אני יכולה להגיד לה, להפנות אותה למקורות קריאה. אני יכולה להגיד לה מה אני חושבת.
אני יכול לשאול אותך אם
אני... עכשיו, אתה יכול לשאול אותי.
לביתך,
היית... דפנטלי, לא.
אוקיי.
לביתי ממש לא, אבל ביתי לא לקוחה שלי.
בסדר.
ביתי לא לקוחה שלי. עכשיו, עוד, אם כבר נכנסת את החיסונים, אז בגדול, אם היינו היום כמו בתקופת ראשית החיסונים, שנתנו לאדם וירוס מומת, וירוס מוחלש, בלי כל האג'ובנטים ובלי כל החומרים, אז הייתי אומרת, סבבה, גם אני רוצה. אני רוצה להתחסן. אבל הדבר הזה שהחיסונים הפכו להיות, זה משהו שאני לא יכולה להמליץ עליהם.
אילה, לא, היו 52 מנות מקבל ילד עד גיל שנתיים. לא נעשה מחקר אחד בארץ על מה זה אומר, ילד שקיבל וילד שלא קיבל, ואת אומרת אג'ובנטים, וזה... אלומיניום ופורמלין ועוד דברים מסוימים.
כספית.
והפרה הקדושה הזאת
צריך להניח אותה למנגל. החומרים הביולוגיים שמוכנסים, כמו תאי בר, תאי תרנגולת, תאי הכל, שהגוף מפתח אליהם תגובות אוטואימוניות, וזה לא מדובר. אומרים לנו החיסונים תקינים. עכשיו, אני נפגעת חיסונים בגיל 4. קיבלתי חיסון נגד שפעת, וקיבלתי מיד שפעת מאוד קשה ואסתמה. ואמא שלי יחה ואמרה לרופא, זה מהחיסון. לא יכול להיות, אז הוא אמר לה, גברת ליסטנברג, לא יכול להיות דבר כזה. זה דבר, ואימא שלי, היא ידעה, לא היה אפשר להזיז אותה. היה לה ברור שמאז אני אסתמטית. ואחר כך התחסנתי עוד כמה פעמים.
גם הצלם שלנו יש לו קשר לאסתמה מאוד ישיר
מהחיסון. אז אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי, הכל בטוח, כי אני 100% שנפגע.
עוד לא דיברנו על אוטיזם.
ואני רוצה רגע לחזור שנייה... בכל זאת להישאר רגע אחד בקורונה, ואני רוצה באמת לשאול אותך מבחינת סטרס, כי אני רוצה אולי לחזור לפני הלידה עוד להיריון, כי בהיריון, בחשיבה השבטית של, שלנו, יש משמעות מאוד גדולה לתמיכה של המשפחה, נכון. של אנשים מסביב.
נכון.
וברגע שמבודדים אישה בהיריון, קודם דיברנו על זה שהיא רוצה להגן, הדבר היחיד שהיא רוצה זה להגן עליה ועל פרי בטנה, היא תסתגר בבית, מן הסתם, באופן כמעט אוטומטי. ואני רוצה לשאול אותך אם יש לך איזושהי הסתכלות על מה זה עושה, גם לאישה, גם ליכולת של החיבור, לבונדינג שלה עם הילד אחר כך בהמשך, ויכול מאוד להיות שאולי יש גם התייחסות לשאר הילדים במשפחה, כשכל התא הזה הולך ומסתגר ומאבד את החיבור המשפחתי הרחב, השבטי, התרבותי שלו.
אוקיי, אז... כל הדברים שאת אומרת הם מאוד מאוד רלוונטיים ומאוד נכונים, ואני כבר אחזור אליהם. אני רוצה רק להגיד את המשפט האחרון שלי, כדי שהוא יהיה המטריה למה שאני הולכת להגיד. אני מאמינה שבסופו של דבר יש רגע שאמא מסתכלת לתינוק בעיניים, והתינוק, ויש את הבונדינג הזה. זה יכול להיות 3 חודשים אחרי, זה יכול להיות מיד ברגע הלידה, זה יכול להיות 30 שנה אחרי. כי בונדינג הוא לא דבר שהוא תמיד מיד קורה. אבל אני מאמינה שהוא קורה. גם אם אנחנו מסתגרות וגם אם מפחידים אותנו וגם 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 וגם. האם זה נכון, אתי, לעשות את זה לאנשים, לאישה בהיריון ולעובר שלה? כמובן שלא. כמובן שלא. אישה בהיריון, או בואו רגע נרחיב את זה. בתחילת המגפה, שהייתה או לא, אם משרד הבריאות היה יוצא, הפרסום הראשון היה אומר, לכו תטיילו בים, בשדות, בפרחים,
תנשמו, קחו ויטמין C, תהיו מתחת לשמש,
תאכלו מאוזן,
תנשמו
ותרגלו. היו עושים תוכניות של, של פעילות פיזית מתונה בבית, או עצימה בבית. אם זה היה המסר של משרד הבריאות, כולנו היינו מקבלים את משרד הבריאות אחרת. אבל מה עשו? הפחידו והפחידו והפחידו והפחידו, והפחידו נשים בהיריון. אז כמובן שהם פחות יצאו מהבית, פחות התרועו עם אנשים, יותר היו עם מסכות. אותן מסכות שאחר כך משרד הבריאות כתב שכנראה המסכות לא יעילות כנגד וירוס נשימתי, זה ציטוט.
לא רק משרד הבריאות, ה-CDC.
אבל, אוקיי, אבל
לא אנחנו... לא רק לא יעילות, גם מפחיתות את אחוז החמצן שאנחנו סופגים לגוף, וחמצן לגוף
נכון. יותר מזה. אז העבודה שלנו, כל מי שעוסקות בהיריון ולידה, במרחב הזה, באמת היה מההתחלה לעשות הרבה עבודה מנטלית. של עדיין להיות בקשר עם התינוק, ולא לראות את העולם כאזור מאיים, וגם לחשוב שאני מביאה ילד לכזה עולם, זה מחשבה מאוד קשה. אז לראות את הדברים היותר אופטימיים, יותר נכון.
אחת הסיבה,
סליחה, שנייה, אחת הסיבה שהוצאתי את הקלפים האלו, קלפי מוכנה, שהם, אני כתבתי, וחברתי עירה קרן כן עיצבה, אז אחת הסיבות שהוצאתי את הקלפים האלו, זה היה כדי להכניס את הנשים למצב של אוטוסוגסטיה חיובית, שזה מושג.
עטופה בטוב. עטופה
בטוב.
לימוד של מסוגלות.
קולך נשמע, בטחי בתחושותייך.
נכון.
מוכנה ללידה.
נכון.
מהמם, נשימה, הרפאיה, הזדמנות לשינוי, לוח חדש. דברים שמשרד הבריאות לא בהכרח ישים עליהם את הסטמפה. סליחה, אני... כן.
אוקיי, אז...
זה מהמם.
עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על משרד הבריאות, וגם במשרד הבריאות יש כל לקוחות שפועלים. למשל, יש את ארגון המילדות, שהיום התעורר בהנהגה חדשה, ומפיחות רוח חדשה במערכת. ממש מפיחות רוח חדשה. ולכן מעקב הריון על ידי מיילדת זה דבר שמתחיל להיכנס עכשיו לקופות חולים ולטיפות חלב, ומעקב ההריון שתמיד היה אצל רופא, מה זה תמיד? הוא לא תמיד היה רופא, תמיד זה היה אצל מיילדות ורק בעשורים האחרונים.
אז יופי, אז אנחנו עוברים לשלב של ההריון. אנחנו, okay. כי תכף אנחנו גם נגיע לשלב הלידה, מה זה אומר, כמה זמן הילד להיות השיליין, דם טבורי, אנחנו ניגע בנושאים האלו, אבל עכשיו אנחנו מדברים על שלב ההריון ומעקב הריון. בדיקות. כל אישה יולדת עוברת סך של בדיקות, אם היא בגיל 35, היום זה כבר גיל 34, הם הורידו את הגיל לבדיקת מי שפיר. יש בדיקות בעינייך שהן מותרות, הכרחיות יותר, הכרחיות פחות, יש דברים שהן סך הכל רק מנגנון כלכלי, אני אשמח לשמוע את ההתייחסויות שלך אליהן.
אז דווקא כן, יש את מקצוע, אני הולכת, כמעט על כל דבר אני אענה בשני כובעים. אני לא מייצגת את המערכת, אבל אני מבינה כל מיני דברים. העובדה היא שמדינת ישראל היא המדינה, אני חושבת, השלישית ב-outcomes הלא טובים. זאת אומרת, התוצאות המילדותיות שלנו, ונתחיל בהריוניות שלנו, הן מהטובות בעולם.
כן.
חלק מזה זה בזכות הבדיקות. וכמו בכל דבר, צריך לעשות איזשהו איזון, צריך לקחת את הידע, את המדע, את הקדמה, ולהגיד באמת מה צריך פה. כי זה לא יכול להיות שאישה...
אבל אם אישה בת 38 חוששת לעשות את המי שפיר, כל הבדיקות שלה תקינות וכו'.
אז זה מעולה.
והתחושה שלה, יש לה ביטחון וזה. יש המון ביקורת כלפי מצד הרפואים.
אבל זה בדיוק הנקודה, הבחירה שלנו. בואו נדבר על בחירה. כמו שאני בחרתי לא להתאשפז, וידעתי שזה יכול לעלות לי בחיי או במצב יותר קשה.
אנחנו מדברים על,
על הקורונה.
על הקורונה, בחרת לא להתאשפז, ועברתי קורונה לא פשוטה בכלל.
ועברתי קורונה ממש קשה. ממש קשה, אני אפילו לא אגיד בשידור לאיזה רמת סטורציה הגעתי. אבל הייתי מטופלת. זאת אומרת, זה לא שהייתי פרי סטייל ולא טופלתי. טופלתי, אבל בדרך שלי. כן, רופאים היו מעורבים בזה, כן, אני מטפלת גם ברפואה משלימה, אז כן, עבדתי עם הדברים שאני יודעת, אבל טופלתי. ואם יש אישה בת 38 שאומר, אני בריאה, הבדיקות שלי תקינות, אני לוקחת את הסיכון שיוולד לי ילד שיש לו איזושהי פגיעה, אבל זאת הדרך שלי, אז מה יותר בסיסי מאשר לכבד את זה, ולא משנה אם קוראים לך החבר שלה או משרד הבריאות. לאף אחד לא אמורה להיות דעה, אז יבוא מישהו ויגיד, כן, אבל אחר כך זה גם עומס כלכלי על המדינה. אני אגיד, נכון, נכון, אבל אלו החיים.
סליחה, חברי הכנסת הם עומס כלכלי על המדינה, אבל זה...
נכון, נכון, יש המון עומסים. יש המון עומסים כלכליים. אם אנחנו נתחיל לפרט את זה, אנחנו תהיה לנו רשימה מאוד ארוכה. אבל כשבן אדם החליט שזה מה שהוא רוצה לעשות, שזה נכון לו, ונכון לגוף שלו, והוא לוקח אחריות על הילד הזה, זה לא שהיא אומרת, אני לא, אם יהיה לי ילד זה, אז כמובן שצריך לאפשר את זה, זה בחשיבה שלי לא יכול להיות אחרת. ולכן, גם בשנתיים האלו, אני לא הבנתי איך הכל קורה, כי יש כל כך הרבה דברים בסיסיים בזכויות הפרט שנרמסו עד דק, ושאנשים הפסיקו להאמין בהם, אנשים שפעם האמינו בהם, הפסיקו להאמין בזה, וזה גולש גם לתחום שלנו.
עברו על שני דברים בסיסיים, אמנת הלסינקי והסכמה מדעת.
נכון, נכון. ובואו נחזור לזה שבפברואר התפרקה ועדת הלסינקי של משרד הבריאות. פברוקה 19. אוקיי? וזה לא סתם. אז יש פה אחריות שאני רוצה להטיל על נשים וגברים שעומדים להביא ילד לעולם. ולא לעשות איזה טוב, נכנס להיריון, מישהו ידאג להיריון שלי, מישהו ילד אותי, מישהו יעשה, מישהו זה, מישהו יגדל לך את הילד? לא.
איך את מציעה לאישה בהיריון בחוויה של קבלת אחריות? מה זה אומר? אם היית נותנת טיפ לאישה לקבל אחריות על ההיריון, לפעמים אחריות יכולה להגיד, אני קצת מרגיעה עם כל המוסד הרפואי ומתכנסת פנימה לנשימה, לתפילה, להקשבה, לפעמים אחריות יכולה לבוא בכל מיני תצורות. לפעמים אחריות זה להסיר אחריות מוגזמת. אז איך את בעצם מציעה ליולדת לקבל אחריות? איזה סוג?
קודם כל, אני מקווה, אני מאחלת לכל אישה שמתבשרת על היריון לשמוח בהיריון הזה. אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים, וזה לא ברור מאליו, כי חלקנו נכנסות להיריון לא רצוי או יחסים מזדמנים וכל מיני כאלו, אז אני, זה הדבר שאני הכי מאחלת לנשים באמת לשמוח, לשמוח בהיריון. ואחר כך באמת לבדוק, לשאול את עצמה מה אני צריכה. הדברים הראשוניים שזה כזה מיידית, אבל זו השפה שלי, זה באמת לנשום ולהתפלל ולעשות מדיטציה וללכת לטייל ליד הים ולראות איפה היא מכניסה את כל הדבר הזה שעוד לא רואים אותו, אבל כן אפשר להרגיש אותו, לפחות בלב ההתחלה. ורק אחר כך, שמדובר על ימים ושבועות, לא באמצע ההיריון, למצוא מישהו מתחום הרפואה שילווה את ההיריון שלה ושידבר על ליבה. למשל, אני הייתי מחפשת גניקולוג שהוא מאוד מאוד נינוח ולא רודף בדיקות, ואת מעקב ההיריון ממש הייתי עושה אצל מיילדת. ומתייעצת, אם היו לי עניינים רפואיים, הייתי מתייעצת עם הרופא. וזה בנוסף לדולה וכן הלאה. עכשיו,
כתוב, אדם לומד איפה שליבו חפץ.
נכון.
תורה. תורה זה הוראה, זה לא רק הטקסטים מן הסתם. איפה שליבו חפץ, זה מה שאת אומרת.
אנחנו לא רגילים כבר לחשוב לבד, אנחנו רגילים לעשות מה שכולם...
מנתקים אותנו מהחיבור העצמי.
נכון. נכון.
גם החיבור עצמי, ואני חושבת שגם קודם דיברתי על מעגלי התמיכה, אני חושבת שמנתקים אותנו גם עם מעגלי התמיכה החיצוניים. הקורונה עשתה את זה, אבל לא רק הקורונה. איזושהי תפיסה של נעלמה לנו השבטיות הנשי, נעלמה לנו התמיכה של המשפחה הרחבה,
וגם המסורת.
באופן טבעי, שבר היום מוצא את עצמה לבד במצבים האלה, ואולי צריך למצוא דרך לחזור.
אז אני אתן לכם רגע את הביוגרפיה שלי. סבתא שלי, זכרה לברכה, ילדה 8 ילדים בבית בפולין.
וואו.
כשיש מיילדת, וכשהיא ממשיכה את כל ענייני הבית עד שבעצם היא צריכה ללדת, והסיפור על סבתא תמיד היה שהיא תלשה בצק תוך כדי צירים, מכניסה את זה לתנור הגדול, ואחרי הלידה היו מוצאים את החלב, וכולם היו באים ואוכלים.
זה כמו סגולה.
אני הכנסתי את זה לטבעי ללדת, הכנסתי את הקטע של הלישת בצק, כי אני מחברת את עולמות הידע שלי עם עולמות הסיפור של אמא שלי, ואנחנו יודעים שיש פה את כל הנקודות ברפלקסולוגיה, כמו... והאישה של הבצק היא נהדרת, אז היום כולם אומרים, אנחנו נשות בצק, זה מגיע מטבעי ללדת, זה מסבתא שלי.
זה סיפור מדהים.
אמא שלי כבר ילדה בארץ, גם זכרה לברכה, וילדה את אחי, זכרונה לברכה, ילדה את אחי תאומים, כשהראשון מצג רגליים, שהיום היו מכניסים לזה על קיסרי, ובלידה כלילה, מבלי שהיא ידעה שהם תאומים, כי לא גילו לה. אבל היא כבר ילדה אותם בבית חולים, אבל ילדה את זה תאומים טבעי. אוקיי? היום זה לא עובד ככה.
זה נדיר מאוד.
אותי כבר ילדה מניתוח קיסרי.
באמת?
יזום מראש, כי הגניקולוג שלה הייתה הפלה לפני כן, והגניקולוג אמר, אני רוצה שהכל יהיה בטוח.
הריון יקר.
שתהיה לנו הריון יקר, לידה בטוחה, אני כן. מנתח אותך. אוקיי? אז אתם יכולים לראות את האבולוציה מסבתא שלי ועד כן. הלידה שלי, שבעצם מה קורה בעולם.
הסיפור הזה על הגינקולוג שאמר, אני מיילד אותך, זה בדיוק מנכיח לנו את מה שאמרת קודם, של הרפואה בעצם לקחה את האחריות מהאימא, מהיולדת.
נכון, נכון.
אז אנחנו מגיעים לשלב הלידה ועל המיקום של הלידה. בואו נרגע נדבר על לידות ביתיות מול לידות בתוך בתי חולים, תוך הדבר הזה. אני שואל כי קודם כל יש עלייה במספרים של הלידות הביתיות, וגם בתוך הבתי חולים יש דחף ורצון למרחב יותר טבעי ומאפשר ופחות אורות פלורסנטיים וחוויה של ER, מה שנקרא. ולקחתי משהו מאתר שאת הפנית אותי אליו, אתר אמהי. כאשר האישה מחויבת ומאמינה ביכולת הטבעית הפשוטה של הגוף ללדת וביכולתו של התינוק להיוולד, לסביבה בה מתרחשת הלידה, יש השפעה עצומה על תוצאות הלידה. מי שבוחרת ללדת בבית חשה תשוקה עמוקה לכך, ותמיד יש את הנושא הזה של בטיחות, בטיחות בבית מול בטיחות בתוך בתי הרפואה, כמו שהרבי אומר,
נכון,
לא אוהב להגיד את בתי חולים,
נכון.
אני מאוד אוהב את זה,
נכון.
אנחנו רוצים. אבל יש פה איזה ניסוח של מרסדן וגנר,
מרסדן וגנר,
תודה, מרסדן וגנר, MD ו-MSPH, אני אפילו לא יודע מה זה MSPH, לא משנה, מי שהיה ממונה על, ממונה על תחום...
ממונה.
ממונה.
הוא היה גבר. אני אספר לך.
בכבוד.
ערכנו
זה. אנחנו כאן.
אוקיי. Okay. Okay. אז מרסדן וגנר היה...
אני רק אגיד מה הוא אמר, ואז תספרי לנו. הוא אמר כזה דבר. השאלה הגיונית אינה האם לידה בבית היא לידה בטיחותית, אלא האם לידה בבית חולים היא לידה בטיחותית.
נכון. אז כשאתה עובד המון שנים, אז המשפט הזה הופך להיות רלוונטי. אבל שתי מילים על מרסדן וגנר, איש יקר שנפטר לפני לא הרבה שנים, הוא היה אחראי באום, ב-WHO, בארגון הבריאות העולמי, על אם עובר בכל האזור של אירופה, וישראל הייתה גם חלק ממנו, וכשהקמנו תנועת נשים קוראות ללדת, שחשוב להגיד שאני אחת מהמייסדות של נשים קוראות ללדת, ושהיא ארגון המניפה.
קוראות עם כף ועין או קוראות עם
כף ועין? קוראות ללדת.
אוקיי.
היום זה התחלף, החליפו את השם לתנועה לחופש הבחירה.
אוקיי.
Okay. לחופש הבחירה בלילה. אבל כשהקמנו את נשים קוראות ללדת, הבאנו את מרסדן לארץ, והוא, שהוא מכיר היטב את הספרות וכן הלאה, אומר את הדברים האלו בצורה מאוד מאוד נחרצת. עכשיו, לפני שאני אדבר גם על לידות בית, אני רוצה להגיד משהו על המערכת בבית חולים. יש שם אנשים שעובדים בתנאים מטורפים. אני, בליווי לידה, אני יכולה להגיד לעצמי לפחות 10 פעמים, איזה מזל שאני לא גניקולוגית. כי לפעמים ההחלטות הן כל כך עדינות. עכשיו, מה, גניקולוג רוצה סתם לשלוח את אישה לניתוח קיסרי? לא. רובם לא. הכרתי איזה משוגע אחד שזאת הייתה ממש המטרה שלו, והיה ידוע שבמשמרת שלו יש המון ניתוחים, הוא כבר הוא... נזרק ממקום למקום. אז יש משוגעים. רוב הגניקולוגים שאני מכירה, אין להם איזה פטיש להכניס אישה לזה. אבל יש שיקול, יש לקיחת סיכון ואחריות. ופה אני לא לגמרי יכולה לא להבין רופאים שאומרים, אם אני לא אעשה את הדבר הזה, תהיה קטסטרופה, או יתבעו אותי. יש בי משהו שיכול להבין את זה. מצד שני, אנחנו לא יכולים להעלות את נושא הלידה על מזבח המערכת. אנחנו לא יכולים שנשים ועוברים, תינוקות, ישלמו את המחיר על זה שהמערכת שחוקה. הם עובדים בצורה מטורפת, הם עובדים שעות על גבי שעות. אם מזעיקים, אני זוכרת גניקולוגית מתוקה, מתמחה, שבארבע לפנות בוקר הזעיקו אותה, ישנה בחדר המתמחים, והזעיקו אותה כדי לבדוק שליה אחרי הלידה. והיא הגיעה עם עיניים עצומות, והיא הייתה באמת מקסימה. היא הגיעה עם עיניים עצומות, בדקה את השליה, אמרה הכל בסדר, והלכה. אחרי שבועיים הסתבר שהייתה שארית שליה, שזה נכון שזה יכול לקרות לכל אחד, וגם בהירות מלאה. אבל הייתה שארית שליה שלדעתי, היא תוצר של העייפות של האישה המקסימה הזאת. אז יש את הדבר הזה. עכשיו אנחנו קצת מבלבלים בין המערכת לבין הלידה עצמה, כי לידה זה דבר טבעי. בואו נדבר רגע על הורמונים. הורמונים של לידה הם הורמונים שמופרשים בצורה מיטבית, לא תחת פלורסנטים,
אלא מתחת לעץ.
אלא מתחת לעץ, ליד הנחל, או בבית של האישה. עכשיו, מתי זה לא יעבוד? אם האישה בסטרס מזה שהיא יולדת בבית, או אם בן הזוג שלה, בת הזוג שלה, בסטרס מזה שהיא יולדת בבית.
אז זה חשוב לציין, לידת בית יכולה להיות לא מוצלחת אם האישה בסטרס בלידת בית.
אז דוקטור מישל אודן, נכון, דוקטור מישל אודן, שהוא הגורו הגדול שלנו בנושא הריון של לידה, הבאתי אותו ארבע פעמים לכנסים בארץ, הוא באמת דמות מאוד מיוחדת וחשובה, הוא אומר ש... הוא מדבר על ה-contagious of adrenaline, הוא אומר על ההידבקות של האדרנלין, הוא אומר, כשיש אדרנלין בחדר לידה, יותר מדי, זה לא עובד עם האישה. אז אם יש, נניח, גבר עם אדרנלין, או רופא שהוא באיזה סטרס, או מילדת שמשהו, הדברים האלו יכולים להידבק לאישה. עכשיו, האישה צריכה אדרנלין בלידה, אבל הגוף שלה יודע מתי לעשות פיק ולהוריד את זה. הגוף יודע מצוין לעשות את זה, אלא אם מפריעים לו, מה יכול להפריע לו? הכל. אורות חזקים, דלת שנפתחת, דיבור בקול לא נעים, ריח של סיגריות ממישהו. אני בלידה השנייה שלי פתאום נכנסה מילדת עם ריח של סיגריות חזקות. עכשיו, בלידה הכל חשוף. הדבר הראשון, אני רציתי פשוט שהיא תצא מהחדר.
אמרת לך?
אני כן, אני ביקשתי, זה היה לי נורא נורא לא נעים, אבל לא יכולתי. אני פשוט לא יכולתי. אז הכל נורא נורא חשוף, ואנחנו, ולכן גם קמו חדרי הלידה הטבעיים, ואני הייתי שותפה כשניהלתי את דיאדה, עוד משהו ברזומה.
ספרי לנו על דיאדה.
אוקיי, דיאדה הייתה רשת מרכזים, שהוקמה בתמיכתה גם הרעיונית, אבל גם הכלכלית של ענת אגמון. והיא לקחה אנשי מקצוע שנחשבו מובילים באותה תקופה, ובנינו רשת מרכזים, מרכזי הורות, שזה עוד, זה התחיל אפילו עוד לפני הריון, כי היו לנו גם קורסים על פריון וכן הלאה, ודרך הריון, לידה, ילודים, הורות ראשונית ופעילויות ילדים וכן הלאה. אז המקום הזה, אני איבדתי את זה שלי.
אנחנו דיברנו על דיאדה וזה, אבל לפני זה דיברנו על לידות בית, ההקשר של המקום של הלידות בית.
דיברתי סטגריות.
ועל דוקטור...
מה שקרה
אז מישל. אז מישל מדבר על ההידבקות של האדרנלין.
הבנתי.
ואנחנו יודעים שהדבר שהכי חשוב לעשות בסטינג של לידה, זה שרק שהאדרנלין שיהיה של היולדת.
כן. מה שנקרא אמרתי לכם לפני זה...
אני אשאל אותך רגע.
רגע, כן.
ודווקא בקשר לזה, אני אשמח את התייחסי באמת לנקודה הזאת של בתוך המערכות הקונבנציונליות של חדרי לידה, איזה מקום הצוות נותן לבקשות או לצרכים של היולדת, עד כמה היא יכולה להתבטא ולבקש, תקשיבו, תורידו, תנמיכו, תסגרו.
אני באופן אישי הדלקתי נרות, אמרתי לך, הדלקתי נרות ושמתי מוזיקה מרגיעה לפני שהיולדת נכנסה, מיילדת נכנסה לחדר, והאווירה הזאת הייתה עבדה לטובתנו, נכון. ולא היה שום התנגדות, להפך אפילו היה תמיכה.
נכון.
אבל לפני הדבר הזה לצרכים, בקשה לצרכים שלה, אני מבין ש-25% מהלידות בהולנד מתקיימות בבית.
תוריד.
וזה למה? בגלל משרדי הבריאות והגופים?
לא, בגלל המאגרים.
אוקיי, סטטיסטית.
כן. יש המון מהגרים היום בהולנד, המאגרות יולדות בבתי חולים, הן לא יולדות בבית. ההולנדיות עדיין יולדות בבית, אבל גם חלקן גילו את האפידורל. אני זוכרת שלפני 20 שנה באו אליי, באותה תקופה, זה היה ספטמבר, לפני ראש השנה, שתי נשים ישראליות שחיו אז בהולנד, ולעשות הכנה לילדה פרטנית. ואחת אמרה, אני רוצה אפידורל, ואין לי אפידורל, לפני 20 שנה, אין לי אפידורל באמסטרדם, בהולנד. והיא הייתה צריכה לנסוע לבלגיה כדי לקבל אפידורל בלידה. אז היום אישה הולנדית שרוצה אפידורל יכולה לקבל אפידורל בחדר לידה, כי פעם אפידורל היה רק התוויה רפואית בהולנד. היום אישה יכולה לבוא ולבחור שאנחנו בעד שאישה תבחר איך היא רוצה ללדת.
אבל מה דעתך על היחס של משרד הבריאות אל הלידות הביתיות? כי ידוע וברור שמשרד הבריאות עובד בכל הכוח כדי למגר את התופעה.
אני אענה קודם על דברים, משהו ששאלת לגבי חדרי הלידה. אז קודם כל יש שינוי מאוד מאוד גדול. אם אני מסתכלת על מה לפני 30 שנה ומה היום, לא דומה. והיום...
את מדברת על היכולת של היולדת לבקש?
על ההשפעה על המרחב. על ההשפעה של המרחב, כי זה מה שארז שאל. אז קודם כל באמת היום אפשר להביא נרות, ריחות וכן הלאה, ולא רק יולדות בני הזוג שלהם ודולות מביאים את זה, גם יש מילדות שיש להם שמן ריחני בכיס, יש מילדות שמסתובבות עם הקלפים של מוכנה בכיס ושולפות קלף ליולדת.
זה ממש מדהים.
יש הרבה, נכון שיש עדיין את אלו שמדליקות את האור ולא מבינות שבאותו רגע אישה מפסיקה להפריש אוקסיטוצין.
כן.
כאילו, אבל... או מקררות מאוד את החדר, או מקררים מאוד מאוד את החדר, אי אפשר, האוקסיטוצין לא יכול להיות מופרש בקור. אין, ביולוגיה. אז יש כל מיני דברים שהם ביולוגיה, שהקדמה, קצת דיבר, התחלנו ככה, כשקשקשנו בינינו קודם, דיברנו על המחירים של הקדמה, אז אנחנו משלמים מחירים ענקיים על הקדמה, כי הביולוגיה לא תמיד יכולה לעבוד יחד עם הקדמה.
קדמה לא קובעת לביולוגיה,
קדמה
צריכה לשרת את הביולוגיה.
והמון דברים, יש מחשבים ומיקרוגלים וכאלו, כל מיני, אנחנו עושים במכוניות, כולנו מאוד, יש לנו ניידים משוכללים וכן הלאה, אבל הביולוגיה של הלידה היא אותה ביולוגיה. נשים מייצרות סירים באותו הדבר, נשים זקוקות, ה-basic needs שלהם הם אותו הדבר כמו לפני 200, 300 ו-5,000 שנה.
אז אולי מה שצריך לשאול זה האם המערכת מקנה את הידע הזה לאחיות או למילדות, לאחיות בחדר, לאו דווקא למילדת עצמה. אז זה למשל שאוקסיטוצין לא מופרש בקור.
או בזה שמשרד הבריאות נלחם בדבר הזה, האם הוא מסיר אחריות מהיולדת, את האחריות הטבעית שלה, או משתדל להסיר אחריות. אז אני רוצה שתתייחסי למשרד הבריאות ביחס ללידות הביתיות.
אז בואו נדבר על לידות בית. קודם כל, המסר שאנחנו מקבלים, החברה שלנו זה שבבית חולים בטוח ללדת ובבית לא.
זו הבחנה נכונה מניסיונך?
מחקרית לא.
מחקרית לא.
מחקרית לא. האם יכול להיות...
תשובה פשוטה.
כן.
פשוטה. האם יכול להיות מקרה שאישה תדמם מאוד בבית וחלילה לא יהיה לזה מענה ובחדר לידה כן?
כן.
יש. האם כמה זה... באמת עלול לקרות? ממש, 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 ממש.
אז מה שאולי צריך לשאול זה באמת, האם יש מוכנות במערכת הממסדית לעזור לאישה שמביעה רצון ללדת בבית, לבדוק האם היא קנדידט טוב ללדת בבית? או
שמפחידים אותה, לא ניקח את המודל ההולנדי.
אבל זה ידוע שמעקב הריון בריא וטוב, הוא קנדידט יותר טוב ללידת בית. זה ידוע.
אז בואו רגע נדבר על הולנד. אני רוצה אחר כך להשחיל גם שורה על מרכזי לידה, כי מרכז לידה בתוך בית חולים זה גם פתרון לא רע למי שלא רוצה ללדת בבית, אבל כן רוצה מקום יותר רך, בואו נקרא לזה. אבל המודל ההולנדי לא היה משרד הבריאות ויולדות. המודל ההולנדי מראש, מתכנסת, האישה מגיעה, האישה נכנסת להיריון, מגיעה למין ועדה כזאת, שיש שם נציגות של משרד הפנים, נציגות של, יש שם מיילדת, והם פשוט מסבירים לה את כל הזכויות של הבעלה בהיריון, את הזכויות שלה בלידה, ובהולנד יש זכויות לנשים בלידה ואחרי הלידה.
יותר מבישראל?
אחרי הלידה, האישה מקבלת שבוע, אישה שהוכשרה, אחות, שהוכשרה להיות כמו דולה לאחר לידה, והיא מגיעה יום, 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 לבין שבוע לעשרה ימים, יום, 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 לעזור לה.
וואו.
אוקיי? אז קצת שונה מאשר אצלנו, אבל המודל הזה אומר, בא לאישה ואומר, אוקיי, בואו נראה איפה את יולדת, איפה את עושה את מעקב ההיריון שלך, וההמלצה, אם את בריאה ללדת בבית, אלא אם כן את לא רוצה, אז הדיפולט הוא בעצם ללדת בבית, כשאת מקבלת את כל הגיבוי מהמדינה.
זה נקודת מבט הפוכה לגמרי,
אבל היום לא מקבלים גיבוי מהמדינה. אתה מדבר על הביטוח, ביטוח אחריות.
היום יש כתף מאוד 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 קרה של המדינה, ולביטוח אני יכולה להתייחס, זה קרה... קרם ביום בהיר, לפני משהו כמו פחות מ-20 שנה, בערך 20 שנה, כל חברות הביטוח בעולם הפסיקו לבטח מילדות בית.
הרי, יום אחד.
יום אחד. הרי מה מדהים. שקורה פה בארץ, זה, כאילו, כל סוכניות הביטוח, מנור, הכלל, הם עוד משתייכים לגופים שגדולים מהם.
נכון.
והגופים האלו הפסיקו. את הביטוחים למילדות בית. מילדת בית היום שיולדת, שמילדת, היא ללא ביטוח.
עכשיו,
שאני התחלתי לעבוד כדולה, לי היה ביטוח על ילדות בית בפוליסה שלי. אחרי כמה שנים, פתאום אני רואה שאין לי את הפוליסה על ילדות בית, אלא רק בבתי חולים. ופה, מילדות בית, הן באמת אמיצות מאוד, מאוד מאוד אמיצות. כי בהחלט, אם קורה משהו, ואפילו לא באשמתן,
חיות לא פשוטה בכלל.
וכן הלאה, בסופו של דבר, אפילו אם ההורים הבינו שזה לא באשמת המילדת, יש להם ילד פגוע לטפל והם יצטרכו לזה כסף. אז הם יתבעו אותה, למרות שהם אפילו יאכלו את הלב שלהם, אבל הם יתבעו אותה, כי המדינה לא תומכת בהם. לו המדינה הייתה אומרת, אוקיי, נולד פה ילד פגוע, אנחנו עוזרים פה, יש כל כך הרבה מגזרים ששופכים שם כסף. נולד ילד אחד פגוע, במיליון לידות בית אנחנו תומכים, אז זה היה משהו אחר.
אבל זה לא קורה.
אבל זה לא קורה. לכן יש כן תמיד את הסכנה, את הסיכון שבתביעה ומילדות הבית הם נשים מאוד 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 אמיצות.
אוקיי, אנחנו עכשיו בתוך חדר הלידה או בבית, באזור הלידה. בוא נדבר על תנוחה. כשמגיעים לבתי חולים, התנוחה הסטנדרטית היא שכיבה. משהו ב... בתנוחה הזאת היא על פניו, הוא לא עושה שכל, נכון? הרי ידוע, גם אגב, מכילה מקוותכם, תנועה של צרכים היא לא הגיונית לשבת ככה.
גם העברית, אנחנו אומרים תורת ללדת.
תנוחה של קריאה, מה שנקרא, או תנוחה של...
ככה קוראים לזה, לא?
אז רגע, הרופאים או המילדות, אני משאר שהדולות מדריכות אחרת.
גם מילדות, אבל בואו נלך שוב אחורה, זה לא התחיל היום. נשים נכנסו לבית
חולים,
השכיבו אותם מה-17, מה-18.
כי למה זה התחיל? למה בית
חולים בואו נשכבו
ונלך נגד כוח המשיכה? למה?
כי התהליך לא מעניין, והביולוגיה לא מעניינת.
זה לא מעניין. התוצאה כאילו מעניינת? אז משהו בתוצאה הזו שהשכיבה הוא יותר קל?
אם התוצאה באמת הייתה מאוד מאוד מעניינת, אז היו גורמים לזה שההורמונים יפרשו במלואם. התוצאה של ילד חי מעניינת. כי יכול להיות, אתה יודע, ש... שיצא הילד, אבל הוא חווה סטרס נורא גדול בלידה, ואז לא מבינים למה התינוק הזה כל הזמן בוכה, ולמה הוא גדל להיות לילד עם סטרס, ואם מסתכלים אחורה, אז רואים עכשיו, היום אני יודעת, הבת שלי פסיכולוגית התפתחותית, אני יודעת שכשהן רואות ילד, הן שואלות אותו על את ההורים על הלידה של הילד הזה.
נכון.
זאת אומרת, אז... פה, אז תבינו, יש כאן שתי מערכות, גם המערכת הזאת של הפסיכולוגים היא מערכת, וגם זאת, אז, והמערכות לא מדברות ביחד. זה ברור, לי זה ברור, ואולי גם לכם, שנניח בוא ניקח חדר לידה קונבנציונלי לחלוטין בבית חולים, לידה עם אפידורל, לידה עם זרוק, כל הדברים, עדיין שקט, אורות עמומים, שלא יהיה סטרס, שהיולדת תנשום, וכל הדברים האלו, למרות שהם מחלחלים גם מתוך הצוות לחדרי לידה, זה לא מה שהיה פעם, ויותר ויותר מילדות מדברות בשפה הזאת. היום זו השפה, בואו נאמר, שזאת השפה הרשמית של מילדות, לא כל המילדות, אבל זאת גם השפה הרשמית של מילדות. ומנסים להכניס את זה יותר ויותר. אבל תנוחת הלידה, כמובן שזה צריך להיות מה שנוח ליולדת, ומה שטוב לה. כשיולדת באה ואומרת לי בהכנה לידה, או, אני רוצה ללדת בקריאה, אני אומרת, בואי נראה, קריאה תהיה התנוחה הנכונה לך, כי יכול להיות שתלחצי ובקריאה התינוק לא יצא, ורק תסובבי את האגן ותרימי רגל למעלה, ואופס, יצא תינוק. אז צריך כל הזמן ללכת,
להיות קשור באופן דינמי,
לפיזיולוגיה,
לא לבוא עם איזה
אג'נדה, ולראות מה נכון האישה. איפה נתקענו? התחילו משככי כאבים, נתנו לאנשים משככי כאבים, ואמרו שלום. באנו, זאת אומרת, אני יכולה להגיד, באתי, כי זה היה לפני 30 ומשהו שנה, אני נכנסתי לבית חולים הקריה, ונכנסתי לעשות שם את המחקר החלוץ שלי, ויש לי רק תודות להגיד לפרופסור דוד, שהוא היחידי שנתן לי לעשות את זה, כי היו לי טריקות טלפונים ממנהלי מחלקות ובתי חולים אחרים. ופרופסור דוד, אבל כשאני נכנסתי לחדר לידה, ראיתי נשים שוכבות, ושאלתי למה הנשים האלו שוכבות. גם נשים ללא אפידורל.
שלא לדבר על זה שקושרים להם את הרגליים.
עכשיו כבר לא, אבל אז הרגליים. אז הרגליים. ואז התפיסה... כן, זה נורא.
אף פעם הבנתי מה היה ההיגיון שלהם. אולי לא כדאי לדבר על זה, לא
נורא. אבל... אז...
אנחנו 30 שנה, התשעת פרופסור דוד
בפשר. המקום של התנוחה של הלידה, הוא קרבה למען הנוחות של היולדת, כאילו. לא כואב לי, אני גם לא אהיה פעילה. ובאנו אני אדבר על המחקר שלי, באתי ואמרתי אז לפרופסור דוד, תן לי לשנות להם תנוחה. תן לי שהם יהיו על שש, גם עם הפידורל, עזוב לידה טבעית. אבל שהם יהיו על שש, שהם ישבו, שיעשו כל מיני תנוחות ותנועות, ואז מילדת בית, ושמיכל בורנשטיין ואני, התחלנו לעשות הכשרות לצוותים רפואיים למילדות. התחלנו להכניס יותר ויותר בדיוק את הדברים האלו.
כן.
את המקום הזה. עכשיו, אישה לא צריכה לתכנן את התנוחה שהיא תלד. היא צריכה להכיר את האופציות.
להיות לשנות את התנוחה.
נכון. ולהגיד, אוי, לא נוח לי כאן, אני משנה את התנוחה. אני יושבת, אני עומדת, ולא טוב, אמרו לי לשכב, אז אני שוכבת. אבל זה משהו, זה כבר באמת...
הפידורל מטשטש את היכולת להיות קשוב לתנוחה הרצויה והראויה הנרגשת ליולדת?
אנחנו לא יודעים איך היה פידורל, אנחנו לא יודעים מראש איך הוא עובד. יש נשים שיקבלו הפידורל, זה יהיה ממש בלוק לגמרי ולא יוכלו לזוז, ויש נשים שמקבלות הפידורל והן קצת מרגישות, והן יכולות לזוז, הן יכולות... אם מבקשים הם להיות על שש ועוזרים להם, אז הם יכולות להתהפך?
יש לי שתי שאלות. כן. מה היחס שלך לפידורל? ושאלה שנייה, האם שמעת על... פשוט יצא לי לדבר על זה עם נשים,
על משחק... על פייסק על היום.
כן.
אני העליתי פוסט, העליתי פוסט לפני כמה...
גם שמן, גם משחק קנאביס שמעתי על...
אתה מדבר על הלחיצה או על המריחה?
על המריחה.
אוקיי. איך נקראת המשחק?
קריסטלר.
לא, 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 לא. אני חשבתי שאתה מדבר על הקריסטלר, שזה מנובר שעושים לפעמים, שלוחצים על הבטן. אז אוקיי. אז בואו כבר נתחיל על הקריסטלר. אוקיי. אז...
אפידורל, קריסטלר, שמן
קנאביס. אוקיי, אז בואו נתחיל באפידורל. יש נשים שעבורם אפידורל הוא הדבר הטוב ביותר שיקרה להם בחיים ובלידה.
היית ממליצה לבוא מוכנים מראש עם רצון לאפידורל או להחליק במקום?
אני הייתי ממליצה לנשים ולגברים שאיתם, כי גברים קשה להם לעמוד בכאבים של האישה, להתכונן טוב ללידה. להתכונן טוב ללידה זה לדע שלידה היא כרוכה גם בכאבים. ועכשיו לשנות בחשיבה שלנו את ההתייחסות שלנו לכאבים של הלידה. והכאבים של הלידה הם כאבים... שמביאים חיים.
פונקציונליים.
כאב זה כאב. צומח ממנו. תשהה בכאב ויהיה לך כאב למשהו.
נכון, יפה. תודה. אז המקום הזה שאישה אומרת, אוקיי, אני יודעת שאני הולכת לעבור כמה דברים, אבל אני, אולי יש לי, הבאתי מהבית כלים, ואני לומדת עכשיו כלים, להתמודד עם כאבים, לתנוחות, על ידי שימוש במים, על ידי נשימות, על ידי קולות, על ידי תנועתיות, על ידי זה שיהיה איתי מישהו שהוא דולה או או בן זוג, בת זוג, שידעו מה לעשות לי. ואז מבחינה מחשבתית יותר קל לקבל את נושא הכאב בלידה. אבל אם מישהי מגיעה והיא לא יודעת מה קורה, והיא לא עשתה הכנה ללידה טובה, ומתחיל נורא לכאוב.
וכל מה... כאב זה עיתון של אסון כאב... מבחינתה.
נכון, נכון, כי כאב זה, אנחנו רגילים שכואב לנו כשמשהו לא בסדר. אז ברור שהיא תבקש אפידורל, כי זה הדבר הכי טוב שהיא יכולה לבקש. וגם צריך לדעת שיש לידות שהן נורא נורא ארוכות לפעמים, ונורא קשות. אז המשחק הזה, כמובן שאני אעדיף בגדול, שלא יהיו התערבויות בכלל.
מינימום מתווכים.
גם בשביל היולדת וגם בשביל העובר.
וגם בשביל הבתי הרפואה, גם בשביל הבתי חולים.
גם בשביל הבתי הרפואה. ואני אגיד לך, גם בשביל החוויה של מילדות ורופאים.
כן.
אני חושבת, אחד הדברים החשובים שאנחנו לא חושבים על זה, זה על החוויות של הצוותים הרפואיים. גם חוויות טובות וגם חוויות קשות. אבל בחוויות קשות, הם הולכים איתם הביתה.
נכון.
אנחנו, נדמה לנו שאנחנו שקופים בעיניהם. יש לי בן רופא, אני יודעת מה הוא עובר. לא ככה, דיברנו קצת על הביוגרפיה שלי, אבל אני נשואה לנתי המופלא, שהוא פרופסור לקרימינולוגיה.
נתי רונל.
נתי רונל.
אני ראיתי שיחה מאוד מעניינת שלו עם אלונה.
עם אלונה? נכון, וזה אותו נתי, ואני אימא לדרור.
שיחה נהדרת.
אני אימא לדרור ולתוהר, שהם ילדים בוגרים, 34 ו-31.
תאור פגשתי עכשיו.
נכון, תאור פגשתי, יש לנו שני נכדים מדרור. אז זה קצת בביו שלי, אבל המקום הזה של באמת הדיכוטומיה בין הראייה של היולדת כמשהו פונקציונלי, אמרת מילה פונקציונלי,
כן, הכאב הפונקציונלי.
שיולדת לבין לראות את כל הצרכים שלה, זה משהו שהוא עדיין עוד לא התארגנו עליו.
אוקיי.
אני רוצה לשאול אותך משהו שמתחבר לתוך העניין הזה, וזה עד כמה בתוך תהליך של לידה צריך להקשיב לעובר, למה שהעובר עושה או מה שהעובר רוצה. אני חושבת שבתוך התהליך הזה של הדיכוטומיה הזאת בין התינוק שנהיה סוג של סחורה שצריך להוציא אותה, ובין האישה, אוקיי, שאמורה to deliver, אבל היא בעצם לא deliver, היא זאת שרוצה לשכב אחורה ושלא יכאב לה.
נכון.
זה, יש איזה נתק כזה. אז עד כמה באמת יש משמעות, אם אנחנו מקשיבים לעובר, מה העובר יכול לעזור לנו בתהליך של לידה כדי...
זו שאלה ממש ממש טובה, כי לפעמים מכניסים אישה לניתוח קיסרי, כי המוניטור גרוע, ומוציא את הראש תינוק ורדרד וחייכני, ואומר, על מה המאומה? מה אתם רוצים ממני? זה קורה לא מעט. כולם מודעים לזה, אבל כשרואים מוניטור לא תקין, אז הוא מוניטור לא תקין ואין לאף אחד מה לעשות עם זה. נכון שהיום פחות רוצים לחדר ניתוח, אומרים לאישה בואי תשכבי על הצד הזה, תשכבי על הצד הזה, תאכלי משהו, נראה איך העובר מסתדר, מה העובר והכל, ורק אז פונים לדרמות. אבל בהחלט כן, המקום הזה של להאזין לדופק כל כמה זמן הוא בהחלט קביל, ומילדות בית יש להם מוניטור ידני, יש להם מקשיבות, ולפני ציר, בזמן ציר, אחרי ציר, לראות אם יש שעתות, אם התינוק נכנס לסטרס בציר, אבל זה לא מוניטור רציף. מתי צריך מוניטור רציף? שהאישה מקבלת זירוז, שהיא מקבלת אפידורל, שהיא מקבלת כל נכון, או אם יש לה איזה מחלת רקע.
זירוז, אנחנו עוברים לזירוז, שאנחנו ניגשנו בלידה הראשונה, אנחנו, כשליוויתי את אשתי ללידה הראשונה.
אנחנו.
כן, בסדר, לפעמים זה קצת מעיק שגבר מתאר הלידה שלנו.
אנחנו
בהיריון. בקיצור, אז היה איזה רופא, עכשיו היינו שבוע 40, צירים קצת התחילו, הוא אמר, אתם לא רוצים זירוז? בואי ניתן לכם זירוז. אמרתי, לא, הכל בסדר, נלך עם הטבע. הוא אמר לי משפט, אמר, זה צער בעלי חיים, צער בעלי חיים, עזוב אותך. אמרתי לו, בשום פנים באופן לא, שעה אחרי זה היא ילדה, לידה ללא פידורל, תוך שעה וחצי. דעתך על זירוז, גילה, היום את מרגישה שהאצבע קלה על ההדק, לא קלה?
קלה, קלה, קלה. קלה ובין היתר קלה.
ומה התופעות לוואי שליליות של
אוקסיטוצין?
פיטוצין, סליחה.
קודם כל מאוד חשוב להבחין בין פיטוצין לאוקסיטוצין, כי אוקסיטוצין זה החומר הביולוגי שאנחנו מייצרות, הוא עובר מחסום דם מוח, לעומת פיטוצין שלא עובר מחסום דם מוח. לאוקסיטוצין יש השפעות פסיכולוגיות מאוד חשובות על האם ועל העובר, לפיטוצין אין. פיטוצין יודע להיות מופרש מהמכונה, ובלי יכולת לווסת את עצמו לעומת האוקסיטוצין שלנו. אז ואני שמעתי כבר רופאים גניקולוגים שקוראים לפיטוצין אוקסיטוצין. אני כל פעם מתקנת, כי זה לא אותו הדבר. הם שניהם יכולים לייצר צירים, אבל זה לא אותו הדבר, חשוב להדגיש את זה.
אני אגיד שאחד במובן מסוים הוא טבעי, שני הוא סינתטי, לא?
גם אוקסיטוצין עכשיו יכול להיות מיוצר היום באופן סינתטי, אבל אני חושבת שהאוקסיטוצין הוא איזשהו חיקוי למשהו שיש לנו באופן טבעי בגוף. פיטוצין הוא משהו שאומר, את לא יכולה, אנחנו נעשה במקומך. מה שאוקסיטוצין
הוא... נכון, שלפעמים באמת, צריך לתת אותו. אבל אני תמיד אומרת שהתערבויות זה לא דבר רע.
כן.
וזה לא דבר טוב.
כן.
זה אם צריך או לא צריך. אז אם צריך פיטוצין, אז זה מעולה שיש פיטוצין.
אבל עדיין את אומרת שהאצבע קלה על
ההדק. אבל האצבע קלה על ההדק לא יכול להיות ש... היא יולדת, אחרי יולדת, צריכה
פיטוצין.
למה הם עושים את זה?
חלק מזה, כי יש גם מחקרים שמדברים על יותר תמותת עוברים משבוע 41 ומעלה. ואז זה מכניס את המערכת לסוג של חוסר ברירה. אם יוצא כזה, אמרה לי פעם מנהלת חדרה לידה, היא אמרה לי, מה, היא נפנפה. כשיצא המחקר הזה לפני 3 שנים, משהו כזה, 4 שנים, על לידות, על זה שהכי בטוח בשבוע 39 לילד, אז היא מילד, רופאה, מנהלת חדר לידה שהיא מאוד 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 בעד כמה שיותר טבעי. שלפה את המחקר הזה שקרה ואמרה לי, מה אני הולכת לעשות עם זה? תראו את הלופ שהם נמצאים עם זה. אמרתי, מה אני הולכת לעשות עם זה? עם זה, היא אומרת, אני חייבת לזרז כל אישה ב-39, מה אני עושה עם זה? והיא בעד לא לזרז גם ב-42.
כן.
אז יש איזה לופ כזה, ופה שוב אנחנו חוזרים אלינו. אני בריאה, הכל תקין, מעקב הריון תקין, יש בדיקות ככה שנעשות, מה נקרא ביופיזיקל, כל מיני מדדים, הביופיזיקל תקין, הכל תקין, אולי לא חייבים לזרז, וזה לא נקרא. עכשיו, לפני כמה שנים יצא מחקר שראה שכל הזמן אומרים ש... בשבוע 37-38, התינוק כבר ממש בשל, נכון?
כן.
תמיד אמרו לנו את זה. פתאום יצא מחקר על התפתחות מאוחרת של המוח אחרי שהשבועות האלו. זאת אומרת שבשבוע 40 עדיין יש התפתחות של המוח. וראינו איזה גניקולוג, ושאלו אותו, גניקולוג שעשה בעצמו את המחקר, ואמרו לו, ומה תעשה עכשיו? אז אמר, אני אשתדל לא לזרז. עכשיו, ואני זוכרת שדיברתי דיברנו בזה ארוחת ערב משפחתית, כי אותו גניקולוג למד עם הבן שלי, ואמרתי, אני מבטיחה לכם שהמחקר הזה לא ישנה כלום. וגם באותו בית חולים המשיכו לעשות זרוזים באותה מידה. זה באמת נכון. אז יש, הרפואה מתהדרת ב-evidence based, כאילו רפואה מבוססת עובדות. וזה לא תמיד ככה. כי מתעלמים לחלוטין מהעובדות הביולוגיות. מזה שכשאישה מייצרת לבד הורמוני לידה, אז ה-outcomes אמורים להיות יותר טובים.
השאלה אם זה נחקר באמת,
בכיוון הזה. בוודאי שזה נחקר.
כי באותה מידה,
אנשי
צוות יכולים לצאת ולנפנף במחקר כזה, אבל אנחנו לא רואים, אני לא רואים
את זה. זה כבר שיחה רעיונית כללית על זה. אנחנו עוברים לדברים שמכירת חיסול אוהבת, וזה להניח דברים על המנגל. למה כשהתינוק יוצא, לא נותנים לו את הרבע שעה 20 דקות על הגוף של האם. תינוק יוצא מתוך הזה לעולם החושים פתאום. מה יותר טבעי מלשחוט על האמא? למה זה הפך להיות נועל וסטנדרט? יש בזה משהו שמכעיס גם לאם, גם ליולדת, גם לתינוק, קוראים אותה מהם. למה? למה לזה זה לא סיפור?
אז היום בדרך כלל כן נותנים.
כן?
כן.
רבע שעה 20 דקות מלאות?
אפילו יותר.
יופי, נדע לשמוע.
אם
התינוק... אני הופך את החציל על
המחירת חיסול. תהפוך את החציל. אם התינוק קצת לא נושם טוב, או שיש לו נשימת כנף, זה שהאף כזה, משהו למי שלא מבין, נראה נורמלי ואפילו חמוד, איך התינוק עושה כך. אז אם רואים משהו שלא תקין בתינוק, אז מפרידים אותו מהאימא. היום כן, האימא דבר ראשון מקבלת את התינוק אליה.
אוקיי.
נכון שבמקומות מסוימים יכולים פתאום להגיד, אין מקום בחדרי לידה, צריך להוציא את האמא, ואז מנסים להפעיל את התינוק. אוקיי. זה די נדיר, אוקיי. אבל פה ההורים צריכים לעמוד על הרגליים ולהגיד, אנחנו לא נפרדים מהתינוק הזה. הוא שלי מהבית, אני הבאתי אותו.
בוא נדבר על חיתוך חבל הטבור.
חיתוך חבל הטבור.
מה יש לך לומר על זה? זה נושא חם.
יש לי בבית, עשיתי, אספתי איזה מחקרים, עשיתי ממש סקירה ספרות. יש מהמאה ה-14, יש עדויות שהם מדברים למה כדאי להשאיר את הטבור.
כן,
זה מרתק. זה מרתק, ממש, מהרבה. אני חושבת שהשינוי התחיל.
בסוף אומרים, יש להם אנמיה וצהבת וכל זה, בגלל שמוכרים להם את חבל הטבור. וכזו זריזות. ואחר כך גם סוחרים בדם הטבורי שלהם. על זה גם עוד לא דיברנו, זה דבר מטורף בכלל. הסחר בדם הטבורי, חלק מזה זה
לטיפול עתידי וחלק להליכה גנטית. התינוק אמור לקבל תאי הגזע.
נכון.
זה ביולוגי, זה ביולוגי. אין, זה לא בונוס. התינוק לא צריך להגיד תודה על זה. זה משהו ביולוגי שהתינוק אמור לקבל. זה תאי גזע שהם ערכם לא יסולא בפז.
זה עוצר ולא סתם סוחרים בהם.
ולכן שודדים.
שודדים את הדם וטבורי של הילד. זה תאי גזע.
נכון.
כל העולמים.
אומרים לך, אתה יודע מה, בוא תקבל את זה בדלת אחרת.
עכשיו מוכרים לך, מוכרים לך שזה יבוא לך כטיפול עתידי אחר כך. לא משנה שבדקתי קצת ובהסכמים אחר כך זה הולך גם לעריכות גנטיות ולניסויים ולמחקרים, ולא רק לטיפול עתידי לקרובי משפחה. ואז לילד יש גם אנמיה וכל זה.
שלא לדבר על זה שהילד אמור לקבל את מערכת החיסון. ההתחלתית שלו דרך האדם הזה,
אז אתם לוקחים לו, עושים
אותו חולה, אחרי זה מבטיחים לו שאם הוא יהיה חולה, בעתיד יהיה לו דם טבורי.
זה מחבר אותנו לעוד דבר שהוא חסר היגיון, ואני תכף מפנה את הבמה, לחיסון ביום הראשון של הצהבת בי, שעובר דרך נוזלי, יחסי מין ונוזלי דם, בתוך היום הראשון מכניסים לו את כל הצהבת בי מהג'ובנטים. כן, אולי התינוקות חרמנים לרגע והם רוצים, כן.
בואו רגע נשאר בחבל הטבור. חבל הטבור, אפילו משרד הבריאות נאלץ להוציא חוזר מנכ"ל שמאפשר, אני אומרת את זה במרכאות כי אתה יודע, גוף האישה שמאפשר לעשות השהיה של חיתוך של 2.5 דקות, שאומרים עד 2.5 דקות
אפשר להשחות את החיתוך,
שקודם כל זה כבר איזושהי, לא זה כבר התקדמות, זה 2.5 דקות שדם זורם, תפתחו ברז ותעשו 2.5 דקות, תראו כמה הרבה מים זורמים 2.5 דקות.
מה ידוע לך על זמן תקין להשעיה?
עכשיו יש כל מיני דעות. יש כאלה שאומרים, אוקיי, עד שהדופק פוסק.
עד שעוד מסקיף אום.
מאוד קל לבדוק את זה, עושים ככה לחבל הטבור, ומרגישים פעימה, כן פועם, לא פועם.
הפנה זה נשמע כמו דרך טבעית.
נכון, שזה מה שנשים היו עושות כל השנים. אז החל מזה ועד, ודרך לידה של השיליה ורק אז חיתוך, ועד לידות לוטוס, ששם משאירים את השיליה או ב... שקית עם מלח או במי קרח ומלח, ובעצם השיליה נגררת עם התינוק כל עוד חבל הטבור מחובר אליו.
אבל אם יולדת
אני חושב, אני בז'אנר של עד שהשיליה יוצאת לבד, ואז אפשר לנתק אותה.
נשמע טבעי
לגמרי. אני חושבת שצריך
אבל אם יולדת טבור ותגיד, אני רוצה עוד זמן עם, כן. עם חבל הטבור.
שזה מאוד חשוב, מפני שאני חושבת שמה שקורה בתוך כל הרפואה האלופתית, מה שקורה לנו זה שאנחנו שוכחים, אנחנו רואים את זה עם חיסונים, שאנשים הם שונים, ואז המדדים שנקבעים הם מדדים מספריים, 2.5 דקות. עכשיו יכול להיות שתהיה יולדת של 2.5 דקות, זה מתאים לה, אבל 10 אחרות ממש לא.
תראו, אני יודעת שאנחנו יודעים את זה בכללית לגבי בני אדם, שלכל אחד יש צרכים שונים.
ברור.
לגבי תינוקות, בגלל שאני אוהבת לשלוח ידיים, ואני תמיד בודקת את חבל הטבור, יש תינוקות שחבל הטבור שלהם מפסיק מיד לפעום, ויש תינוקות שגם 20 דקות אחרי הלידה, חבל הטבור עדיין.
הוא אשר אמרנו, נכון מאוד.
לכן הנטייה שלי, זה להמתין.
עכשיו, בואו נסבך את זה. או מישהו...
בואו רגע נסבך את זה. יש סוגי דם, שלא ניכנס כרגע לזה, אבל יש סוגי דם שיכולה להתפתח צהבת אצל הילוד, בעקבות זה שהוא מקבל עוד דם. אבל נשים את זה רגע בצד. אז זה לא רק המערכת נורא רעה, אלא כי יש עוד משהו ברקע. אבל שוב אנחנו אומרים, אבל
זה לא מתאים לכולם.
לרוב הכמעט מוחלט, זה יהיה תקין, ואפילו ייתן להם יתרון. תחזור שוב על השאלה שלך, בבקשה.
אם יולדת רוצה יותר משתיים וחצי דקות, מה...
דיברנו קודם על המוכנות של המערכת לבוא לקראת הבקשות של הילדת.
אסור, אם היולדת אומרת, אני מסרבת שאתם תנתקו, אסור להם על פניו.
אסור להם על פניו.
אסור להם על פניו. אבל יכולים להפחיד אותה. יכולים, תראו, הדבר הכי קל להפחיד בעולם, עוד יותר מהקורונה, זה יולדת בלידה.
כן.
שיקרה משהו לילד.
היא חוששת, היא לא חושבת על עצמה. היא חוששת לתינוק, היא רוצה לראות תינוק בריא שיוצא. וברגע שאנחנו באים ונוטעים פחדים ביולדת, היא תעשה הכל. היא תעשה הכל.
כן.
היית ממליצה ליולדת להגיד, לנסות להרגיש, להתכונן מראש להרגיש את הנושא של השיית חיתוך חבל הטבור?
כן.
אוקיי. טוב, עכשיו בוא, יש לנו כל כך, יש לנו פשוט עוד דברים לגעת, אז אנחנו מתחילים.
נכון, ונדבר עוד על הספרים.
נכון, אנחנו מתחילים קצת לדאוג, יש לי עוד כמה שאלות. בוא נדבר, דיברנו קצת, אני אישית נגד החיסון בעת לידה, ביום הראשון אני לא מבין אפילו עברית מילה מחכים 8 ימים, לא מבין מה הטעם, אבל דיברנו על זה, דיברנו על זה גם בשיחות אחרות. אגב, שיחות, אם הגעתם עד לפה, פשוט תלחצו הרשמה כמנוי, התווספו אלינו כעוקבים ביוטיוב, בפייסבוק, איפה שזה לא יהיה, זה עוזר לנו לייצר שיחות נוספות, אז תודה רבה אם זה נוגע לכם. עכשיו, הנושא הבא, חוץ מהעניין של החיסון, מה זו הבדיקה הזאת, הדקירת דם שנלקחת מתינוק ביום מיוולדו מהעקב?
כן. בדיקה לגלות מחלות מטבוליות תורשתיות, שאי אפשר לדעת אותן בדרך אחרת.
אז זאת דגימת דם חיונית לבדיקה של איזה. כי הרבה תאוריות קונספירציה מסתובבות סביב הדבר הזה.
לדעתי, בדיקה חיונית, זה במקום שנניח ילד בגיל שנה יתחיל לאבד משקל וממש לנבול כי הוא אוכל אוכל שלא מתאים לו, וככה יודעים מראש שהילד הזה צריך להימנע מ-X, Y, Z, ואז הוא יהיה ילד בריא ואדם בריא. די קל להדביק תיאוריות קונספירציה להרבה מאוד דברים, כי באמת אנחנו מרמים אותנו, משקרים אותנו, אנחנו לא רדופים סתם.
גיל, איפה הרמאות הכי גדולה? בעינייך, שאלה אישית אלייך. אם היו נותנים לך לומר, חבר'ה, אם היית עכשיו ראש משרד הבריאות או אני לא יודע מה, והיית אומרת, חבר'ה, את זה חייבים לתקן תכף ומיד. הדבר הראשון
שהיה עולה. הרמאות הכי גדולה בעיניי זה שלא מאמינים לאנשים, כשמדברים על עצמם ועל התחושות שלהם ועל...
חוסר קשב.
חוסר, איבדנו את האמון בעצמנו ובתחושות של השני. אם אני באה, אני אתן לכם דוגמה, הייתה לי עם היום הבא ברכה, הם הסירו לגניקולוג המדהים שלי, ו... באתי, אז אוקיי, כל הקשר היה מולו, והוא גם ניתח אותי, אבל בדרך כשהושפזתי, פגשתי עוד כל מיני אנשים, ואמרו לי, טוב, למה הגעת? למה בכלל הגעת אליו מההתחלה? ואמרתי, כי היה לי כאב ברחם. מבט כזה, מה זאת אומרת? היה לי כאב ברחם. איך את יודעת שזה היה הרחם? וכותבים כאבים בשיפולי בטן תחתונה. אז אמרתי, לא, תכתבו כאבים ברחם, כי אני ידעתי שיש לי משהו ברחם. אני צלצלתי לחברי, ואמרתי לו, יש לי משהו ברחם. ובאמת היה לי משהו ברחם, והוציאו, והכל בסדר. אבל אני חושבת שההונאה הכי גדולה זה אנחנו מבינים הפטרונות.
שלטון המומחים, אנחנו קוראים לזה פה.
נכון, שלטון המומחים, הפטרונות, אני קראתי לזה בפוסט קורונה, דיברתי על הפטרונות הרפואית ש... הרפואה שיש לי כבוד עצום אליה ואני משתמשת בשירותיה, שאף אחד לא יחשוב שלא, ואני גם השתפרתי מאוד בקורונה בזכות הרפואה הזאת, אבל אני בחרתי איך לנהל את זה. וזה שאומרים לנו, יש שלטון המומחים שאתם לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים ואנחנו נטפל בכם. בעיניי זה אי אמון הכי גדול
שיש עכשיו.
אנחנו יודעים יותר טוב מה יולדת, מה טוב בשבילה.
והדבר האחרון, והדבר השני, כאילו, ביקשת הראשון, אבל אני אוסיף גם שני, זה ש... אי אפשר כבר להאמין לשום דבר חוץ מאשר לאלוהים.
למשבר האמון.
משבר אמון עצום, עצום.
זה מכירת חיסול.
ונכון, אז אוקיי?
אוקיי. אנחנו אחרי הלידה, אנחנו רק נדבר על ביות. ביות מלא. פשוט חשוב לי שיהיו גם כלים והבנות למקשיבים. יש הרבה נשים שחוששות כבר, אפרופו משבר אמון, חוששות מלהעביר את התינוק אל מחוץ לטווח הראייה, חוששות מאולי איזה טעות אדמיניסטרטיבית או לא אדמיניסטרטיבית, חיסון פה, אנטיביוטיקה בעיניים שהם לא רוצים, כן רוצים.
אתה יודע, לא צריך ללכת לשם, מספיק ההפרדה של אמא ותינוק.
ההפרדה של אמא ותינוק.
ההפרדה של אמא ותינוק, איפה בטבע? יש הפרדה של אמא ותינוק. אני גידלתי חתולות ממליטות. יש, אפשר לחשוב שאנחנו ניקח גור מאמא ממליטה, והיא לא תתחרפן על מי ש... אני ראיתי לפני כמה שבועות אצלנו בשכונה ביפו, יש תרנגולות ואפרוחים, ואחד הילדים של השכנים בא ולקח אפרוח, וראיתי אותו רץ עם האפרוח, אמרתי לו להחזיר את האפרוח, אבל כשהוא החזיר את האפרוח, תרנגולת תקפה אותו, כי הוא לקח לה את זה. אנחנו לימדו אותנו לא לתקוף כשלוקחים אותנו את התינוקות הזה. זה נשים... הפנימו את זה שהן צריכות לנוח אחרי לידה, שמישהו יטפל להם בתינוק, אבל גם התינוק זה לא טוב, גם האישה זה לא טוב וגם התינוק זה לא טוב. אישה חושבת שזה סבבה לה, היא לא יודעת מה קורה לה בגוף, היא חווה אבל. אישה שלוקחים לה את התינוק חווה אבל,
גם התינוק חווה של ניתוק.
התינוק צריך להיות עם אמא שלו. אין בכלל ביות מלא. וכמה תנועת אפס הפרדה, שהיא תנועה מאוד מאוד חשובה. במשך המון שנים אנחנו מדריכות הכנה ללידה, ואמרנו ביות מלא, ביות מלא, ביות מלא. והיו שהתייחסו, והיו שפחות התייחסו, וכמה אפס הפרדה. ונעמדו על הרגליים, ואנחנו רואים שינוי מאוד מאוד גדול. נכון שיש עם זה עכשיו גם קצת בעייתיות, כי כל פעם שיש איזה פלטה, אז מתנפלים נורא על כולם. אז כולם במגננה, גם אנשים במגננה, גם חדרי הלידה במגננה, כולם במגננה כרגע. אבל התנועות האלו הן תנועות חשובות, ואחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות כולנו, לא רק נשות מקצוע בתחום ההיריון והלידה, זה להעביר את המסר שההיריון זה דבר טבעי ובריא, וכדי שהתוצאות יהיו הכי טובות שיכולות להיות, גם עבור האמא וגם עבור התינוק, לתת להם את ה-basic needs שלהם.
ולשאול אותם.
זה משהו מאוד.
לשאול אותם מה הם רוצות, מה טוב עבורן, ומה הם
זה הדבר הכי בסיסי.
נכון.
הכי בסיסי.
כן. לשמור על הילד בקרבת מקום, אוקיי. אנחנו סיימנו את אחרי הלידה. עוד דבר אחד, ולפני שככה אני אסתכל על הספרים, פוליטיקלי קורט. קורט. בארגון המילדות האמריקאי, שזה ארגון ענק, שינו את המושג מ-a woman in pregnant ל-a person in pregnant. את כבר נפגשת עם הטפטוף של שינויים ומשחקים בענייני המגדר והזהות וההמשגה הבסיסית שאנחנו...
אז אצלנו זה, הטשטוש הזה הוא פחות. אני מכירה, גם גבר שהיה אישה ויש לו איברים נקביים שיולד. והוא אחד האנשים הכי מאוזנים, הורה נפלא, יולד נפלא ואיש מקסים. אבל הזהות המגדרית הנשית היולדת בארץ היא עדיין זהות נשית, עם הורמונים נשיים, עם מסוגלות נשית. אני יכולה להגיד לכם על עצמי שאני אישה שילדתי, אני לא פרסון.
כן, אבל את שמה לב לזה שמשחקים בזה ומנסים
לשנות? בוודאי משחקים לזה.
ילדים, בתי ספר, מנסים...
תראו, אני אגיד לכם גם למה זה קורה. זה קורה כי מראש, אנשים הם לא שווי זכויות. וכל מי ש... אנשים לא שווי זכויות. אז אוקיי, אז מעמד האישה, חוץ משכר וכזה וזה, איכשהו מסתדר.
כן.
אבל באים פתאום אנשים שרוצים שיקראו להם בשמות מגדריים אחרים, ואחרים אומרים, לא נקרא לכם. אני חושבת שאם היינו נותנים את החופש הזה, אז לא היינו צריכים לשנות לכל העולם את המגדריות.
מצד אחד. מצד שני, אולי לא היה צריך, לא צריך גם לנסות לזרז, לקחת כל מיני בגילאים מוקדמים, בבלוקרים, וחסמים ודברים כאלו.
ברור.
טוב, את דיברת על משהו מעניין, אבל אנחנו נזכיר את זה בשיחה אחרת, הנושא של מיניות והתפתחות מוקדמת ושינוי. אנחנו מתחילים ככה להרוז את השיחה ולהגיד לך לשניכם המון המון תודה. גילה, האיורים פה אגב מהממים, האיורים של השמיים של סבא,
אירה נוזומי אינו, היא בחורה יפנית שחיה בלונדון. אני חצי שנה חיפשתי מאייר או מאיירת לספר, וגם עיצבה אותו אילנית כהן, והעיצוב שלו יפהפה לא פחות מהאיורים. תראו, אני כתבתי שלושה ספרים, יש לי עוד, יש לי עוד חמישה ספרים במחשב, אבל אני כתבתי שלושה ספרים. הראשון, טבעי ללדת, שהוא על הריון ולידה וימים שהחיים, שותפתי מירה ארצי פדן ואלמה כהן ורדי, הוא ספר על הריון ולידה. הספר השמיים של סבא הוא ספר על מוות ופרידה. הוא ספר על מחלה של סבא והתמודדות. הוא עשה, העדים שלו הם פשוט מרגשים מאוד. יש שם גם סיפור וגם אחרית הדבר, שהוא קצת איך לתווך את הסיפור, הוא גם לילדים וגם למבוגרים. ואם יש לנו כאן חיים, הריון לידה ומוות באמצע, יש לנו את פוסט קורונה, שאני חושבת שהוא מבחינתי אחד הדברים הכי חשובים שעשיתי לעצמי בחיים. והוא נולד כפוסטים שכתבתי בזמן הקורונה, בגלל שאני, בזכות שאני כותבת ואנשים עוקבים אחריי. אז כשחליתי בקורונה והיה ברור כבר לכל מי שמסביב שאני חולה מאוד קשה, אנשים אמרו לי, תכתבי, אנחנו רוצים לדעת איך זה שם ואיך את. והתחלתי לכתוב וזה נהיה ויראלי, ואנשים התחילו להגיד לי, אנחנו, בגלל שכתבתי בלילה, אז אנשים אמרו, אנחנו קמים בבוקר, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לראות אם יש פוסט. ואיכשהו הספר הפך להיות פוסט, אני חושבת שהוא אחד הדברים הכי חשובים שעשיתי. הוא מזכיר את הקורונה ויש המון טיפים להתמודדות, גם לסטרס וגם כל מיני שמנים ולרקוח, אבל בעיקר איך זה להיות חולה ולנהל, למצוא את מי שאת, במקרה הזה כזוהני וגם לגברים, את מי שאת רוצה שיהיה הפרטנרים שלך להחלמה, ואיך את מנהלת את מסע ההחלמה שלך. אז ויש את הקלפים שהם, שאני מחשיבה אותם כקלפים, כספרים, כי הם כתובים, יש להם טקסטים. אז אחד זה ספר קלפים שמכנה ללידה, והשני זה קלפים אחרי לידה שקטה והפלה, שזה נושאים פחות מדוברים.
נכון.
אבל זה אחד הנושאים הכי חשובים, כי חלק גדול מאיתנו מסתובבים עם צלקות של לידות שקטות, של אנשים שנאלצו להיפרד מתינוק בטרם עת, ואין ונטילציה לזה. אנשים בכלל מוות לא כל כך יודעים לראות מישהו ולהגיד את המילה.
אפשר לדבר על השחיתות הציבורית בקברים שסוחטים מהם 40,000 שקל בשביל לקבור אותם, זה פשוט דבר היום ונורא.
נכון,
לא נגענו
בסוף. אבל בוא נסיים במשהו טוב, בוא נסיים את השיחה במשהו חיובי.
תמיד.
אז קודם כל, אני מאחל לך, גילה, שתמשיכי ותעניקי מהמקום המרגיע והמנחיח ליולדת להיות בהווה ולהיות קשובה לעצמה, כי בעיניי זה דבר יקר מפז. ואני מודה לך מאוד 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 על השיחה המעמיקה, תודה רבה שבאת.
תודה, אם מעניין אתה רוצה מילה טובה, אז באמת יש לי פרספקטיבה של הרבה מאוד שנים, וקורים דברים טובים גם בתוך הממסד וגם מחוץ לממסד. נשים מתעוררות, רופאים מתעוררים, ילדות מתעוררות, יש איזושהי תנועה שהיא לטובתנו. האם עדיין צריך לעמוד על המשמר? כן, אבל יש תנועה שהיא לטובתנו.
אני בשביל לסגור ככה, אשאל אותך שאלה כזאת מהלב שלך. אני מבינה שאת מלמדת, כדולות. אם יש לך איזושהי מילה להגיד למי שעומדת או עומד, לא יודעת, או בעיקר אני חושב שזה נשים, לפני בחירה של מקצוע, מה בעצם, איך את ממליצה, למה? למה ללכת להיות דולה? מה מגניב בזה, מה כיף בזה, מה נעים בזה?
אז קודם כל אני, עד שנמאס לי לנהל כל כך הרבה דברים גדולים, ואני ניהלתי כמה דברים גדולים, הייתה לי מכללה, היום יש לי מכללה קטנה, רק לקורס דולות ומדריכות הכנה לידה, אבל הייתה לי מכללה, מכללת דיאדה, שהיו הרבה מקצועות, שהם מקצועות שקשורים בהיריון, לידה, הורות, כן. לילדים. ואחד הדברים שעניינו אותי, באמת זה הדבר הזה, מי בא לעשות, מי בא להיכנס לעולם הזה. ואני אומרת, בא כי זה בעיקר נשים, וזה בעיקר נשים ש חוו איזשהו חיבור באמת לעולם ההיריון והלידה, ורוצות, ובואו רגע נקצר את זה לתנועה של של הטשטוש המיני, המגדרי, נשים שדווקא רצו לממש משהו בנשיות שלהם. אם זה משהו שמביאות מהאימהות, מהנקה, מהלידה.
כן.
הרבה נשים באו כחלק מחוויות מסוימות שהיו להם, או קשות שרצו לתקן, או חוויות נורא טובות שרצו לתת את זה הלאה גם לאחרות.
אז בעצם את אומרת שהדולה, עצם היותה דולה יכול לחבר את הדולה עצמה לחלקים הנשים העמוקים שלה.
בוודאי. אבל גם לחלקים של גברים, כי אנחנו גם מלוות גברים בלידה.
יש דולים דרך אגב?
אני לימדתי 4. הם לא עובדים כדולים בזה. הוא היה דול אחד שלא למד אצלי ועשה הצהרות גדולות. לא, זה לא היה מעניין בכלל. הוא עשה סקסי ביוז. אנחנו לא במקום הזה. הוא אשם, לא יודעת, הוא אשם לכאורה, כל הדברים האלו שאנחנו אומרים. אבל תכלס, תשמעו, יש גם ילדים גברים.
נכון.
יש מילדים גברים מצוינים.
שיכול להיות שבאמת, אם הם מצוינים, בעצם מה שעושה אותם מצוינים, זה היכולת שלהם להתחבר לחלק הנשי שלהם.
אולי נגיד החלק האנושי שלהם.
או לחלק האנושי שלהם.
כי אני לא צריכה להיות גבר. כי בשתינו יש יסודות זכרים ויסודות נגבים.
כולנו, ואני גם לא צריכה להיות גבר כדי לגלות אמפתיה ולהבין גבר. וגברים לא צריכים להיות נשים, או ש... יהיה להם את החלק הנשי כדי להבין. אנחנו צריכים להיות פתוחים לתקשורת טובה ולהבנה.
זה נראה לי...
ולאהבה ולאמונה.
תקשורת טובה להבנה ולאמונה.
אני רוצה להגיד תודה לרן ססון על האנימציה, לעודד וייס על הסאונד, לאורי קייטן על המצלמות וההפקה. ומי ייתן במכירת חיסול תחסל את כל מה שמפריע לנו בדרך אל הלב הטוב ואל הקשבה. תודה רבה לכם, תודה.
תודה רבה,
ארז. תודה לכם.
ותודה רבה, גילה.
תודה
לכם. תודה.